חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
במהדורה המרכזית. הותר לפרסום שמע סמל ראשון ניסים כחלון בן 21 מגבעתי נפל בקרב בדרום הרצועה. עליית מדרגה בלחימה בצפון, אדם אחד נהרג ועוד כמה נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטות לעבר קריית שמונה. חיל האוויר חיסל 12 מחבלים בלבנון שתכננו לחדור לישראל ולבצע פיגוע במרחב הגבול. בית החולים שיפה עדיין בכותרות, כוחות צהל ממשיכים לפעול במרחב בית החולים בו מתבצרים מחבלים רבים וחילופי אש נמשכים במקום גם בשעה זו. המגעים לעסקת החטופים בישראל העבירו מסרים למתווכים המצריים כי המבוי הסתום במסגרת השיחות יוביל לפעולה צבאית ברפיח עם תום חודש הרמדאן. משבר חוק הגיוס. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה טוענת שאין באפשרותה להיענות לבקשת הממשלה או להגיש בקשת ארכה מבגץ, זאת לאחר שהממשלה לא הגיעה להבנות לגבי מתווה הגיוס. גם בעניין הזה אנחנו נרחיב במהדורה. על כל אלה ועוד ננסה לדבר ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. קובי פינקלר, כתבנו הצבאי, ערב טוב לך.
שלום שלום, ערב טוב גם לך.
יום מלחמה בצפון, אדם נהרג, נזק נגרם למבנה בקריית שמונה, וזה אחרי הפעילות של צהל במהלך הלילה. איך אתה רואה את הדברים?
רואה את הדברים בצורה כזאת שזה עוד יום לחימה, משני הכיוונים. צהל עושה שם פעולות מאוד משמעותיות. תשמע, ב-72 השעות האחרונות, בלי שאנחנו מדברים על זה יותר מדי, צהל מחסל 12 מחבלים, 7 מהם מארגון שאולי לא יאמר למאזינים שלנו הערב הזה כמעט מאומה, ג'מעה איסלאמיה, זה שמו, וביחד איתו גם עוד 5 מחבלים של החיזבאללה, כוח רדואן, שניסו בימים האחרונים לפוצץ מטען על גדר, לנסות לחדור בדרך קרקעית אל אחד מהיישובים בצפון הארץ, לפגוע בחיילי צהל שנמצאים על הגדר, וכל הפעילות הזאת נמנעה, והחיסול המוצלח שלהם שהיה בלילה שבין שני לשלישי, וגם בלילה שבין שלישי לרביעי, כלומר לפנות בוקר, מביא גם את החיזבאללה לירי. נכון שזה ירי כואב.
אבל אנחנו רואים את התגובה של חיזבאללה, שהיא לא פחות קשה, ובואו נצרף לשיחה מישהו שחווה את זה ממש על בשרו, אלי זעפרני, חבר מועצת קריית שמונה. חבר מועצת עיריית קריית שמונה, שלום לך,
ערב טוב.
אתה אוקיי. ממש ספגת פגיעה ישירה או כמעט ישירה ליד הבית שלך. בוא ספר לנו, האם אתה נמצא בכלל בשטח בימים האלו, ומה בדיוק קרה?
כן, אני כל הזמן נמצא בקריית שמונה, משפחתי מפונית לאילת, והיום 5 מטר מהבית שלי נפל טיל, שני טילים בעצם.
היית בבית באותה שעה?
הייתי בבית, כן, הייתי בבית, הייתי במטבח, איך שהתחילה הזקה, ירדתי לממד, אני שומע להנחלות פיקוד העורף, ושמעתי את כל 5 מטחים שנפלו, ממש חזק, והאחרונה שנפלה זה ממש בקרבת הבית שלי, בית של ידי שנפגע כמובן, וממש היה קשה היום בקריית שמונה.
איתנו גם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. קובי, למעשה למעלה מ-30 רקטות נורו היום לעבר קריית שמונה. נראה שצהל לא יכול להתמודד עם התרחיש הזה של כינון ישיר שלא פוסק.
לא, יכול, יכול. תשמע, א', זה לא כינון ישיר במקרה הזה, אני אתקן אותך, כי זה רקטה שעולה ויורדת, בסופו של דבר זה לא טיל קורנט, אבל נכון, הירי הזה לפוסק, אבל אנחנו לצערנו חווים את זה כבר, חווים את זה לא המילה נכונה, אבל עשרות שנים, אם זפרני, אדון זפרני חי בקריית שמונה, הוא ודאי זוכר את שנות ה-80, שבהם היו קטיושות מדי יומיים שלושה וחדירות מחבלים. כן, סיפור שהוא לא פשוט. לצד יש פתרונות לדברים הללו. אבל כרגע הדרג המדיני לא נתן לו שום הנחיה לכבוש או להרחיק את החיזבאללה בצורה משמעותית. עדיין, גם בשעה הזו שאנחנו מדברים, י"ז באדר ב' תשפ"ד, אני מזכיר את התאריכים הללו, למה? כי עדיין בשעה זו תקפה החלטת הממשלה,
קובי, ותקפה, וכאן אני רוצה
רגע,
לשאול
את... כן. החלטת הקבינט להתמקד תחילה בעזה. אז צהל עושה את הפעולות שלו, עמוק בתוך שטח האויב, מכאיב להם מאוד, אז הם יורים
את
זה פעם...
אמרת שעשרות שנים תושבי קריית שמונה מכירים נכון. את התרחיש הזה, חווים את זה, אבל אלי, אתה תושב ותיק של קריית שמונה, חבר מועצת העיר, אף פעם לא ראינו את קריית שמונה מפונית במשך חצי שנה, כמעט חצי שנה, ואתה לא רואה את האור בקצה המנהרה.
כן, קובי, קודם כל אני רוצה לציין שבשנת 74 היה חדירת מחבלים, בלוק נכון. אחד ליד הבניין,
אמרתי שאני... שנות ה-80, נכון? אתה צודק.
בשנת 74 שנולדתי וגדלתי ליד הבניין, אכן אתה צודק, היו פינויים בעבר היו פינויים כשהיו מבצעים כאלה ואחרים, אבל לא היו פינויים מסיביים מכיוון שהפעם, בגלל מה שקרה בדרום, אז התושבים פחדו שתהיה חדירה מלבנון לקריית שמונה. פחדו מאוד מאוד מהסיפור הזה. האנשים לבד עזבו את קריית שמונה עצמאית הפעם.
אבל אתה חושב שזו הייתה טעות להורות על פינוי נרחב בעת, למעשה עד היום? היו צריכים לפחות לאפשר למי שרוצה להישאר בעיר?
תראה, מי שרוצה להישאר בעיר היום, נשאר בעיר. יש היום בעיר משהו כמו 3,000-4,000 תושבים מתוך 24,000 תושבים. נשארו, יש. אני רואה המון תושבים שנמצאים בעיר. כאלה שלא לא מוכנים לעזוב את העיר, ואני גם אחד מאלה, אבל אתה לא יכול היום לבוא למשפחה ולהגיד להם, תישארו בקריית שמונה, כי אנחנו רוצים להיות גיבורים. לא. יש אנשים שפוחדים מהעניין של החדירות. אנחנו נולדנו לקטיושות וגדלנו בקטיושות, דרך אגב, בתקופתי כנער וכבוגר, לא היו הזעקות. אנחנו לא ידענו מתי נופלים טילים בקריית שמונה. אבל היום הדור הוא שונה, הדור הוא אחר, יש קדמה. דרך אגב, אני היום שומע הרבה אנשים שאומרים שאמיר פרץ עשה טעות חמורה, שהוא המציא, שהוא נתן יד לנושא של המיירטים האלה, כי...
אבל אני רוצה, אתה אומר ש-3,000 תושבים נשארו, אתה נשארת, הילדים שלך והמשפחה באילת, איך אתה מתמודד? איך אתה מתמודד כראש משפחה עם כך שהילדים מנותקים, רוצים לחזור הביתה, תקועים באיזשהו מלון? בוא תספר לנו מהחוויה האישית שלך כראש משפחה שמנותק מהמשפחה שלו.
מהחוויה האישית זה לא נעים, זה לא נעים. אני נמצא בקריית שמונה כל השבוע, ואני נוסע, אני טס לאילת ביום שישי וחוזר במוצאי שבת. זה קשה. גם אשתי עובדת מהחדר במחשב במשך 8 שעות כל יום. זה לא פשוט.
לילדים יש מוסדות חינוך? הם עם החברים שלהם?
כן, כן, כן. תראה, אנחנו לא עוזבים את אילת, כי הבת שלי עם כל החברות שלה והחברים נמצאים בבית ספר באילת. אז אני מעדיף שהבת שלי תהיה עם החברים שלה, והנתק הזה הוא אמנם נתק קשה, פסיכולוגית ונפשית, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר לדאוג לילדים שלנו שלא ייפגעו.
קובי, אני רוצה לשאול אותך, הרי אנחנו רואים שהפעולה ברפיח לא מתחילה, והאמריקאים דורשים בכלל לא לבצע אותה. איך אפשר במקביל, האם נראה במקביל פעולה בצפון שתאפשר בסופו של דבר את חזרתם של התושבים?
תשמע, תשובה לשאלה הזאת היא מאוד ברורה. לא נראה אותה כרגע, ואני אסביר גם מדוע ולמה. גם כאשר תהיה פעולה בצפון, אם וכאשר, ותיקח חודשיים, שלושה, ארבעה, חודש, לא משנה כמה. בסופו של דבר, זו צריכה להיות החלטה מדינית, כי בסופו של דבר צריכה להיות גם, צריך להיות גם מעשה מדיני. גם אחרי מלחמה, יהיה איזשהו הסכם, שיכול להיות שהוא יתרקם גם עכשיו. חושבים במערכת הביטחון, חושבים בדרגים המדיניים, שאם תהיה עסקה עם החטופים, החיזבאללה, או נסראללה, לקרוא לו בשמו, ירד מהעץ. כרגע הוא לא יכול לרדת מהעץ, הוא לא יוריד מהעץ את עצמו, כי הוא, זה בשביל הכבוד שלו. אז יכול להיות מציאות שבה בעקבות הסכמים כאלו ואחרים בדרום, ישראל שם תיכנס לפרק זמן של 40-42 ימי שקט, ולא ימי לחימה, כי לא תיסוג מרצועת עזה, נבהיר את זה, ואז זה יקל מאוד על השיחות בצפון, עם המתאם האמריקני, עם הנציג
האמריקני. ואז יכול להיות גם שתהיה דילמה. של 42 ימים של שקט, שאולי במהלכם יהיה שקט גם מצפון, נכון. ואתם התושבים, השאלות חיילי, לא תדעו אם לחזור או לא לחזור.
זה, נכון, והמשפט הבא, הם יצטרכו להגן את זה בצורה יפה וטובה. אני מדבר אחר
אלי, אתה תחזיר את המשפחה שלך בסיטואציה כזאת, או שתגיד להם, תישארו עד שאנחנו משיגים ביטחון מוחלט ביכולת שלנו לחזור הביתה.
תראה, אתה צודק במה שאתה אומר. קובי יקירי, אני אומר לך, כמי שמכיר את הערבים, מי שלמד היסטוריה ומכיר את התרבות של הערבים, הם לא יוותרו. אנחנו צריכים גם כן לדעת שהיא צריכה לבוא גם כן מצידנו, והיום יש ראש ממשלה שאנחנו סומכים עליו, סומכים, יודעים מה שהוא עושה, הוא לא מתכופף, ראינו את מה שקורה עם האמריקאים עכשיו, הוא לא מתכופף, ובעזרת השם, בסופו של דבר, גם כל המבצעים שהיו בעבר, הם לא ערכו יותר מחודש ימים. אז ברגע שצהל יחליט, שראש הממשלה יחליט, שהולכים להיכנס...
אמרת שצהל לא מתכופף, גם נתניהו לא מתכופף, או שכפי שטוענים...
נתניהו לא מתכופף, אמרתי שנתניהו לא מתכופף.
אתה חושב שזה חכם להתנגח ככה באמריקאים כשאנחנו צריכים אותם? כי אנחנו שומעים ביקורת גם מתוך הממשלה.
לא מתנגחים באמריקאים. יש לנו מדיניות, יש לנו מדינה... העם במדינת ישראל התעורר מהקונספציה שהייתה פה כל השנים. העם מבין את מה שקורה בשטח, וראש הממשלה...
וזו גם העמדה, אני שואל אותך כחבר מועצה שמעורה בדעת הקהל אצלכם בצפון, זו גם העמדה של מרבית תושבי קריית שמונה, גיבוי לראש הממשלה, למרות...
99.9 יש גיבוי לראש הממשלה לצאת למבצע צבאי, ואנחנו סומכים על ראש הממשלה, אנחנו סומכים עליו שיודע מה שהוא עושה, ולא צריך לבוא בנקודה של חולשה, אלא מנקודה של עוצמה וכוח, ומדינת ישראל יש לה את זה, וצריך לעשות את הדבר הזה בסופו של דבר, פעם אחד ולתמיד. אנחנו סומכים על ראש הממשלה, שהוא יודע מה שהוא עושה.
אלי זעפרני, פסח בפתח, אז אנחנו מאחלים לכם שבכל המובנים, תזכו אולי כבר בחודש הקרוב בעזרת השם לצאת משיעבוד לגאולה, כולנו אמן, מעבדות אמן, לחירות. אמן, תודה רבה אמן, לך, אמן, תהיו חזקים. אמן. ערב טוב. איתנו עכשיו מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת עם הסקופ השבועי ליום רביעי, בבקשה.
כן, אז אנחנו מדברים למעשה פחות מחמש שעות לפקיעת הדדליין הדרמטי שבית המשפט העליון הציב לקואליציה על פקיעת המעמד של בני הישיבות, ואנחנו יכולים...
שכרוך בזה גם... הפסקת התקצוב, כי גם זה היה בפני בגץ, ובגץ גם בעניין הזה דרש תשובות מהמדינה. כן, תמשיך, כי זה ממש נוגע לחשיפה שלך, בבקשה.
בהחלט, כפי שהזכרת, ואנחנו יכולים לפרסם שלמעשה בשעות הקרובות, בתשובה שתגיש היועצת המשפטית לממשלה, היא הבטיחה לכל הפחות לראשי הקואליציה אתמול בפגישה שקיימו, כי תחליט לתת איזה המתקה ליציאה שלה נגד מתווה הגיוס של הממשלה, היא למעשה תבקש מבית המשפט העליון שלא לשלול במיידית את תקציבי עולם התורה, אלא היא תבקש שיתחו את זה בכשלושה חודשים, ככה היא אומרת.
בוא נגיד שאין מה להתפעל יותר מדי עם העמדה הזאת, כי היא בעצם החלטתה שלא לאפשר את הדחייה, דבר שהוא לא בגדר המובן מאליו, תוקעת מקלות בגלגלים, ובקואליציה מאשימים אותה שהיא בעצם פועלת בשיטות שלה להפלת הממשלה.
כן, אז מיד נזכיר גם את הנושא הזה, אבל רק נשים, היא אומרת שהיא תחליט, היא תסכים למעשה לבקש בבגץ דחייה של כשלושה חודשים בפקיעת תקציבי הישיבות. אם זה באמת יקרה, זה ייתן אורך נשימה לעולם התורה שצריך להסתגל למצב החדש של שלילת התקציבים. כמובן, במפלגות החרדיות מחכים לראות האם זה מה שיקרה, או שוב היא תשנה את עמדתה, כפי שראינו בשבועות האחרונים, שאומרת למפלגות החרדיות, אני רוצה לכם שתעשו דבר אחד, הם מצליחים להתכנס לדבר הזה, ואז היא שוב מקשיחה את עמדותיה ומחליטה דברים אחרים. אז זה דבר אחד בנוגע לתשובה של היועצת המשפטית שצריכה להגיש אותה הערב, ואנחנו יודעים שהממשלה מתכוונת מצידה גם כן לבקש להגיש תשובה לבגץ, אחרי שהיועצת המשפטית לא מוכנה להגן על עמדת הממשלה, ואנחנו יכולים לפרסם שבניגוד לכל הדיווחים שדיברו על כעשרה ימים של דחייה, שהמדינה תבקש עשרה ימים דחייה, אז אנחנו יכולים להגיד שמדובר על כשלושה שבועות, הממשלה למעשה תסביר שהם צריכים שלושה שבועות נוספים, כדי להגיע למתווה הגיוס המוסכם. הם אומרים שאנחנו צריכים לעשות ישיבות מטה, להגיע לכל מיני חוות דעת משפטיות שמיארה דרשה, היועצת המשפטית דרשה ממשרד הביטחון ומשרד האוצר וכל מיני משרדים כאלו, ולכן הם יבקשו למעשה שלושה שבועות של דחייה בפקיעת מתווה הגיוס.
מעניין מאוד מוטי, ואנחנו מיד נשוחח על כל הנושא הזה עם יעקב ריבלין, פרשן בקהילה, שותפי. יעקב, ערב טוב לך.
ערב טוב.
שמעת מה מספר כאן מוטי, ובו אנחנו, אתמול אנחנו ניהלנו כאן במעדורה אצל אבי ויכוח, שיח על מה העמדה החרדית בנוגע לחוק הגיוס, ובוא נספר שהייתה לנו שיחה מאוד מעניינת לשנינו היום עם בכיר במפלגות החרדיות, שהפתיע אותנו ואמר, אנחנו לא בטוח שההישארות שלנו בממשלה היא הדבר הנכון.
נכון, תראה, מדובר בקולות שעד עכשיו נשמעו די בחשאי, והיום נשמעים קצת יותר בגלוי, אמנם לא בציטוט לייחוס, אבל כשאומרים גורם בכיר חרדי מאוד, אז לא צריך להיות בעל רוח הקודש כדי להבין מי הכוונה. המוטו הוא כזה, אין כוונה להפיל כרגע את הממשלה.
או שתגיד לי יאללה יאללה.
לא התכוונתי, לא.
כן, בסדר, אמרתי את זה בהומור, כן.
כן, הכל בהומור. תשמע, אין כוונה כרגע להפיל את הממשלה, זה לא בתוכנית. יש פה ירורים לטווח ארוך, זאת אומרת, אם ממילא תהיה הקדמת בחירות עוד שנה בערך, אז אולי כדאי כבר עכשיו להגיע עם האופוזיציה לאיזושהי הסכמה על תאריך, ואז באווירה יותר נוחה ויותר מפויסת, אפשר יהיה להגיע אולי לאיזשהו מתווה, ותשים לבי לציר המשולש שיש לנו.
אבל זה מעניין, בוא נגיד גם מה התובנות שעומדות מאחורי הרעיון הזה. הוא אומר ככה, אנחנו הולכים עם נתניהו באש ובמים, אבל מתוך הליכוד קמים לנו מתנגדים. אנחנו כן. שומעים את סמוטריץ' שהוא פתאום עומד בראש החזית, אחרי שאנחנו נתנו לו את כל הגיבוי להיות שר אוצר, נתנו לו גיבוי בכל המאבקים של הציונות הדתית, והנה עכשיו הם מתהפכים עלינו, אז מה התועלת שלנו בישיבה בממשלה? עכשיו, מה שקורה, שכל מי שמתנגד לנתניהו לוקח את החרדים כבני ערובה, כי הכי נוח להתנגח בנושא של הגיוס.
נכון, עכשיו יש לנו פה עוד גורם נוסף שקוראים לו היועץ המשפטי לממשלה. אתה יודע, אבי, אנחנו אמרנו כמה פעמים במהלך השנה החולפת ש היא עובדת בדיוק לפי האינטרסים של גדעון סער, והנה השבוע קיבלנו את ההוכחה, עד יום ראשון הנוכחי, שבהם סער היה בממשלה, היועצת המשפטית ניהלה דו שיח די מעניין עם הרכחקים החרדים, לא שמענו מהם תלונות עליה, דווקא זרמה, הייתה מורה, אתם צריכים להגיע להכרעות קשות, אבל בואו ניתן לכם את הזמן, והם תבואו את החלטת הממשלה, מיום שני זה פתאום יועצת משפטית אחרת, זה כמו בני גנץ שחזר מוושינגטון עם הראות להפיל את הממשלה.
מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר האינטרס מתיישר לפי מדד הנוכחות של שר בממשלה. מעניין.
אני מנהל מחקר בנושא הזה, כי אני עוקב אחרי כל ההחלטות, שיש לה הקשרים פוליטיים, אני ראיתי ב-100% קורלציה עם האינטרסים הפוליטיים של גדעון סער, זה השמה די חמורה, אבל אני לא קובע את זה מכוח הדמיון שלי, אני יכול לעבור החלטה אחרי החלטה, ולראות איפה גדעון סער נמצא. עכשיו הוא מחוץ לממשלה, פתאום אנחנו רואים הקשחת עמדות, יתרה מזאת, אני לא זוכר פעם אחת שיועץ משפטי לא ביקש לבקשת הממשלה אורכה מבגץ. כל היועצים המשפטיים, אפילו העוינים ביותר מותו,
אני אומר לך שבעולם המשפט זה המובן מאליו לתת ארכות. נותנים ארכה במיוחד תוך כדי מלחמה, כשיש שינויים פוליטיים.
לא כמה חודשים, אבל כיפור 10 ימים, 3 שבועות, גג, בג"ץ יקבל לך.
אבל בוא נגיד שגם הארכה הזאת לא ממש תועיל לנו, וכאן אני רוצה לשאול אותך, האם הביקורת של הפוליטיקאים החרדים, שאנחנו כבר שומעים אותה לא רק מאגודת ישראל, היא מכוונת רק לפי נתניהו, שבעצם די נמאס להם מכל השותפות הזאת עם בן גביר וסמוטריץ', כשהם מרגישים שהם אלה שמחזיקים אותם בחיים, במיוחד את סמוטריץ', וסמוטריץ' הוא זה שהולך ויורה בנו.
זה גם וגם, יש כאן מכלול של דברים. הפוליטיקאים החרדים נמאס ממשלה הזאת, כי, טוב, אגב, הם בעצמם חלק מהממשלה והם אחרים מהכישלון, הרי דיברנו על זה למה...
מותר לבן אדם למאס גם מעצמו, יש גם, לפעמים יש אפילו נוטיות אובדניות, כן.
כן. צריך לטפל בהם במהרה, אבל בשורה התחתונה, הממשלה הזאת לא צריכה להביר שום דבר לחרדים. שום דבר, לא אופק חדש, לא גיוס. היא נתקעת בכל דבר שהיא עושה, לא רפורמה משפטית. זה יכול להיות שאולי הגיע הזמן לסיים את...
אבל משרדים יש. יש משרדים. מה רע לנו פה? מה שנאמר.
אותו גורם, דיברנו אותו מעריך, שגנץ לא יקים ממשלה...
בלי החרדים.
בליברמן... כן, בלי חרדים, אבל הייתה בעצם בנט...
שגם זה, אתה יודע, אפשר להתווכח על הנושא, אבל מה שכן, זה נכון שהחרדים הם השותפים הכי נאמנים, והוא גם אומר לנו, עוד מילה, הוא אומר, תראו, הרי אנחנו עכשיו הולכים למתאמצים בשביל להעביר איזושהי חקיקה, ואם אנחנו היינו מעבירים את זה עם גנץ, הוא היה אומר, הנה, תראו, החרדים באים לקראתנו עכשיו, עד שלא נתגייס מלא 3 שנים, יגידו שביבי מתקפל בפני החרדים.
בוא נוסיף כאן עוד משהו. תראה, נפתלי בנט ולפיד הקימו בממשלה בלי חרדים, כי הם הסתמכו על הערבים. הסיפור הזה נגמר. אתה לא יכול להסתמך על הערבים, לא במלחמה הנוכחית ולא לקראת המלחמה הבאה. לפי החישובים של הפוליטיקאים החרדים, ההסתברות לממשלה לשמאל מרכז, בלי חרדים בכלל, היא לא כפילה מספרית. תקציב להם גם בסקרים הכי טובים עכשיו, גוש השמאל מרכז עם הערבים מגיע לאזור ה-70, תוריד את הערבים שאי אפשר לסמוך עליהם כבר, ראית כמה זמן החזיקה הממשלה הקודמת, בטח בזמן של מתיחות כמו שאנחנו נמצאים, חייבים את החרדים, אז הוא אומר על זה, המחשבה היא אולי באמת הגיע הזמן, אגב, שמעתנו מאותו גורם הצהרה מאוד מאוד בכירה, הוא אומר שבבחירות קודמות התחייבנו לציבור הבוחרים שלנו שנלך רק עם הליכוד, הוא אומר, אם יהיו בחירות בזמן הקרוב אנחנו לא נחזור על ההצהרה הזאת. אין יותר מחויבות.
זו בעצם ההצהרה הדרמטית. אם יהיו בחירות בזמן הקרוב, אין לנו יותר מחויבות ללכת עם הליכוד.
כן, אין לנו. חד משמעית.
חד משמעית. זו הכותרת שלנו היום. אנחנו שומעים מגורם חרדי בכיר, אם יהיו בחירות מוקדמות, ואנחנו לא שוללים זאת, אין לנו יותר שום מחויבות ללכת עם הליכוד, אחרי מה שראינו בסיפור של חוק הגיוס.
אנחנו נלך עם המנצח, ובלבד להבטיח את הזכויות שלנו. זה הכל.
יעקב, כותרת דרמטית, החכמת אותנו, ומה הערכתך? האם נשמע, וכאן אני רוצה לסיים, האם נשמע את הפוליטיקאים הבכירים האלה שרובם מדברים בשיחות off the record, יוצאים גם ואומרים את זה למיקרופון?
אני מניח שצעד וחצי לפני כן.
וזה אומר שכבר...
במיוחד, אם הבגץ יפסוק על, יחליט על הפסקת תקציבים ונעמוד לפני שוקת שבורה, אתה תשמע את האנשים האלה יום אחד תופסים רק ממיקרופון ואומרים לתוכו את מה שהם אומרים לנו בשיחות שלא לציטוט.
יעקב ריבלין, פרשן בקהילה, תודה רבה, ואני מניח שמישהו רוצה יוכל לקרוא על כך בהרחבה מחר אצלך בטור. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. פרסומות מיד נשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש הוועדה המיוחדת לנגב ולגליל, המחנה הממלכתי, ערב טוב לך.
שלום אבי.
שמע, זימנת היום בוועדה המיוחדת שלך אנשים מהצפון, ראשי מועצות, ורק חברי הכנסת לא הגיעו, מה, הם יצאו לפגרה מוקדם מדי?
בשביל ההגינות, היו פה כמה ועדות על הבוקר, וחלקם היו בוועדות אחרות, לא פחות חשובות. ובסוף הדיון הזה הגיעו כ3-4 חברי כנסת. אבל הדגש הוא שהמשבר בצפון הוא חמור, הוא מחמיר. בדרום אנחנו מתחילים להחזיר אנשים הביתה, בצפון יש אי ודאות. בדרום קצב...
גם צבאית אגב, שבו... אני קוטע אותך כי זה חשוב, גם
בוודאי,
צבאית,
בוודאי.
אתה רואה בעצם את המטוטלת עוברת לצפון, מהדרום
בוודאי.
לצפון, האירוע היום הוא למעשה צבאית. לא ברפיח אלא בצפון?
בוודאי, צבאית זה פשוט, גם החמאס לפני המלחמה הזאת היה חלש יותר מהחיזבאללה באופן דרמטי, רק שנייה, החמאס היה חלש יותר מהחיזבאללה באופן דרמטי עוד לפני המלחמה, אנחנו פוגעים בחמאס ואנחנו מקטינים את כוחו, החיזבאללה אנחנו מנהלים איתו מלחמה בעצימות מוגבלת ובשליטה, גבינו ממנו קורבנות, אבל אין פה מלחמה כוללת, כי רצינו למקד את המאמץ בחמאס ועל הדבר החמור שהוא עשה למדינת ישראל. לכן יש אי ודאות בצפון, ביטחונית, אבל אי ודאות כלכלית, אזרחית, אפשר לגבות בתקציבים. בדרום ידענו להקים את מנהלת תקומה, ולהסתכל בראייה כוללת על היישובים ועל האזרחים.
אבל אתה גם שר לשעבר במשרד הביטחון, אני רוצה לשאול אותך בהיבט הצבאי, ונחשב מקורב מאוד לבני גנץ, ודיברנו כאן קודם עם אלי זעפרני, חבר מועצת העיר קריית שמונה, שספג היום פגיעה בביתו. איך אפשר להבטיח לתושבים מעבר לבטוחות הכלכליות שאתם מנסים לספק להם, מה אפשר לדבר איתם לגבי החזרה שלהם? כי אם אתה אומר בעצם שנצטרך להגיע למלחמה בצפון, ואנחנו רואים את צהל מעוקב אפילו מכניסה לרפיח, בעצם זה אומר שאין פתרון.
אנחנו צריכים להגיע בצפון למציאות ביטחונית טובה יותר מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, כאשר חיזבאללה מורחק מהגבול ומורתע. את הדבר הזה אפשר להשיג בכלים ביטחוניים.
המילה מורתע עוד קיימת? בלקסיקון?
אני חושב שבעבר פחות והיום יותר. הוא רואה מה חמאס שילם, הוא רואה מה האוכלוסייה שהוא מנסה לייצג אותה שילמה, והמצב אצלו הוא יהיה חמור יותר ממה שהיה בעזה. אבל אנחנו יכולים להשיג את זה בשילוב של מהלך מדיני ביטחוני, ובאמת יש אי ודאות, יכולים להבטיח עכשיו חזרה לקריית שמונה. אנחנו כן יכולים לעשות יותר, להקים את מנהלת תקומה לצפון. ראש הממשלה היה שם לפני חודשיים, הבטיח תוך 10 ימים להביא תוכנית ממשלתית. עברו חודשיים, הם רבים בין משרד הרועם למשרד הפנים, מי יוביל את התוכנית. נראה לך שזה הגיוני שאנשים יחכו לאגו בין משרדים?
נראה לי לא הגיוני, ונראה גם לא הגיוני.
הבטיחו להם 4 מיליארד שקל.
אז אני שואל אותך אם הגיוני שבמציאות כזאת אתם נשארים בממשלה, כשאין לכם בעצם יכולת השפעה. אנחנו ראינו את גדעון סער פורש השבוע, וראינו את נתניהו מעכב את יציאת המשלחת לוושינגטון, מבלי להתייעץ אפילו עם בני גנץ. זה נראה שאיבדתם, דיברנו על הרתעה, אולי איבדתם את ההרתעה מול נתניהו.
אנחנו נכנסנו לממשלה בזמן, בשעתה הקשה של המדינה, כדי להשפיע על מהלכי המלחמה, כדי להיות שם בשביל החטופים, והשפענו על מהלכי המלחמה, וגם על העסקה הקודמת של החטופים, וגם על הדחיפה לעסקה החדשה. אתה צודק שבהיבטים האזרחים כלכליים, ההשפעה שלנו מועטה בממשלה, כי לשרים שלנו אין תיקים. ולמרות זאת בוועדה שלי, המאמצים והפעולות שעשינו, פתחו את מרכזי החוסן והבטיחו את עתידם, פתחו את מרכז הרפואי בקריית שמונה והבטיחו את עתידו, ועשינו עשרות פעולות. אם לא נשפיע בממשלה, לא נהיה בה. אנחנו עדיין שם.
ומה יהיה המבחן?
למבחן הוא אחד.
האם כשנתניהו מחליט, רגע אחרי שגנץ חוזר מוושינגטון, לא להוציא משלחת לוושינגטון בלי להתייעץ איתו, האם זה לא רגע שבו אתם אומרים, איבדנו את יכולת ההשפעה?
יש מקומות גם כיום שאנחנו עדיין משפיעים, אם לא נשפיע בכלל, לא נהיה שם. המבחן הוא מבחן של השפעה, והמבחן הוא מבחן של טיפול בשתי בעיות היסוד. השלמת הבאת רוב החטופים הביתה, ומצב ביטחוני טוב יותר בצפון. סביב שלושת הדברים האלה אנחנו נושכים שפתיים. אנחנו לא מסכימים עם תקציב המדינה כי הוא לא נתן מענה טוב לצפון, ולכן הצבענו נגדו. אבל נצטרך להכריע בדבר הזה. אבל כל עוד נשפיע ונעשה טוב למען האזרחים בתוך הממשלה, נהיה שם. ביום שלא נשפיע, לא נהיה שם.
אנחנו הולכים סחור סחור, אבל אנחנו שומעים את האשמות שמזכירות לנו את תקופת ממשלת החילופין, מצד לשכת נתניהו כלפי גנץ, על כך שהוא נסע לוושינגטון, ושם בעצם תפר את האמריקאים את הקריאה להחלפת הממשלה, וכל מיני אמירות מהסוג הזה. מהצד שלכם אין תגובה ישירה כלפי נתניהו.
מה? אנחנו לא רוצים ליפול למציאות של האשמות, והדבר הזה שנאמר גם על ידו וגם על ידי מירי רגב הוא דבר חמור, ואנחנו נושכים שפתיים, ואנחנו לא רוצים להיות גם העולבים, אנחנו רוצים להתאפק ולהמשיך לשרת את האזרחים. וההחלטה לא תהיה כמה אלבונות יתיחו בנו, אלא אם אנחנו משפיעים על המציאות. כל עוד נרגיש שאנחנו עוד משפיעים, נהיה שם.
אבל מה שאומרת מירי רגב, ובעצם היא מהדהדת את מה שאנחנו שומעים מסביבתו של נתניהו, מה שהיא בעצם אומרת זה שגנץ מאחורי גבו של נתניהו פעל בוושינגטון, איך אומרים, נכון או לא נכון?
אתה יודע, זה, לא רק שזה לא נכון, זה חמור. בית יום אחד יוודא, כי אני הייתי איתו בחדרים, עם האמריקאים. שתדע מה הבאנו, ואיזה אמצעים ואיזה יכולות ואיזה תמיכה צבאית, בגלל האמון שהם רוכשים לו. ואני אומר לך, ביום שנשאיר...
ואי האמון, אפשר להוסיף על זה אי האמון שהם רוכשים לנתניהו. גם את זה אפשר להגיד.
ביום שנשאיר את המדיניות, את מדיניות הקשר עם האמריקאים לבן גביר סמוטריץ' ובנימין נתניהו, לבדם תתחיל להיות מודאג. כל עוד גנץ שם, תאמין לי שרק לתועלת החברה הישראלית וביטחונה.
האם נתניהו, לגישתכם, טועה בהתנהלות שלו מול הממשל האמריקאי? בסיפור הזה כן, של ההצבעה במועצת הביטחון.
כן, כן, כי גנץ אומר דברים חד משמעיים גם בהיבט הביטחוני, גם אם הוא במחלוקת עם האמריקאים. אנחנו אומרים שנידרש לכבוש את רפיח, כי הברחות מציר פילדלפי יאפשרו שיקום של חמאס. אנחנו אומרים שצריך אדם פרטנר שיחלק מזון, כדי שלא נהיה תלויים לא בחמאס ולא באחרים.
רגע, אני עוצר אותך כאן, אתם עדיין אומרים שהמבצע ברפיח הוא בלתי נמנע, גם אחרי ההצבעה והעמדה האמריקאית שהובעה במועצת הביטחון?
בוודאי, אנחנו לא מגמגמים. צריך לפעול ברפיח, אבל צריך בשכל. וצריך לא להכניס אצבע בעין לשותפה אסטרטגית ששלחה לפה נוסעות מטוסים ושלחה לפה אלפי חימושים, ומוכנה לעבוד איתנו בחדרי חדרים על הדברים הסודיים ביותר של ביטחון ישראל. גם כשיש אי הסכמות מנהלים אותם בחדר סגור. ולא בחילופי האשמות בתקשורת, ולא מודיעים להם על משלחת שלא תבוא, שהם ישמעו את זה מהתקשורת. זה לא מכבד, זה לא נכון, וזה לא תרם לביטחון ישראל.
תראה, בוא נדבר רגע על גדעון סער, שהשאיר אתכם עם 8 מנדטים, חשופים בצריח, אולי הביטוי קצת לא ממש מתאים בימים אלו, בין סמוטריץ' לבין גביר, והשאלה שלי, עד מתי תחזיקו מעמד כאלה שבעצם מחזיקים את ממשלת הימין על מלא, והיום זו ממשלת ימין על מלא, אתם רק 8 מנדטים.
אני כבר רשבתי לך, נכנסנו לממשלה הזאת זמנית כדי לסייע במלחמה, כדי להביא את החטופים. אם נעמוד במשימות האלה זה היה מוצדק, ואנחנו נצא בממשלה כשנעמוד ברוב המשימות. כל השאר זה פוליטיקה קטנה שלא רלוונטית לתקופה הזאת.
אפרופו פוליטיקה קטנה, עוד לא שמענו תשובה על הטענה של גדעון סער, והרי אתם אומרים שאצלכם בניגוד לביבי מילה זו מילה, ואומר גדעון סער, בני גנץ לא עמד בדיבורו ולא אפשר לי להיכנס כחבר בקבינט המלחמה, למרות שהיה הסכם שבכל מספרי 2, מי שיהיה מטעם מפלגה שלכם זה גדעון סער.
תהיה גאה שאנחנו לא נגררים לא להאשמות, לא לעלבונות, ולא לבוכנטריה פוליטית בעת הזאת. אנחנו מתאפקים ומשתדלים לשרת את האזרחים ומה שאנחנו יכולים.
תראה, אנחנו שומעים דווקא מעניין, למרות כל הרקע של הגיוס, אנחנו שומעים מהכיוון של אריה דרעי, אמירות חיוביות כלפי בני גנץ על התנהלותו המתונה, ושוחחנו כאן קודם עם הפרשן יעקב ריבלין, על אמירות שאנחנו שומעים מבחירים חרדים שאומרים ביום שאחרי הבחירות, ואנחנו חושבים שצריך אפילו להקדים אותם, אנחנו לא שוללים תמיכה בבני גנץ, לא נהיה יותר מחויבים לנתניהו. האם אתה רואה סנריו כזה של חבירה שלכם לחרדים ביום שאחרי הבחירות?
אבי, אתה מכיר אותי 5 שנים, לכחול לבן,
מכיר ומוכיר.
ישראל ולמחנה הממלכתי אין שנאת חרדים. יכול להיות ויכוח עקרוני על נושא, יכולה להיות מחלוקת, נידרש להסכמות שמקיימים חיים משותפים במדינה הזאת. החרדים יש מה לתרום למדינה ולכל קבוצה אחרת, לדתיים, לחילונים, למסורתיים ולערביי ישראל ולדרוזים. כל קבוצה יכולה לתרום לקיום של המדינה. אם לא נעבוד ביחד, אז אנחנו מסייעים לאויבינו. אבל לצד זאת, אנחנו צריכים להגיע להסדרים והסכמות שכולם יכולים לחיות איתם.
מיכאל ביטון, אמרת מכיר 5 שנים, אז אני אוסיף מכיר ומוקיר. חבר הכנסת והשר לשעבר מיכאל ביטון, תודה רבה לך.
תודה לך.
ואיתנו כעת מפקד הגייס המתכלי לשעבר, האלוף במילואים גרשון הכהן, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו רואים הידרדרות בצפון, רקטות נורו אתמול והיום על ידי חיזבאללה אל עבר בסיס הבקרה האווירית במירון, ראינו את הפגיעות בקריית שמונה, בתגובה חיל האוויר תוקף. איך זה ייגמר שם? מתי נראה הסלמה או לחילופין איזושהי הסדרה?
אנחנו לא יודעים, לא בגלל שלא גילו לנו את הסוד ומישהו יודע, אף אחד לא יודע, כי זה פתוח. כי בשלב הזה עדיין מדינת ישראל תחת ההיענות לציפייה של ממשל ארצות הברית וצרפת ועוד אחרים, לנסות להגיע לזה שמלחמה גדולה תימנע, זה שתהיה איזושהי יכולת להסדרה על בסיס הזנות מדיניות, ולכן כל עוד נותנים צ'אנס לזה שזה יגיע לאיזושהי נקודת סיום מהסוג הזה, אז לא הולכים למלחמה.
והצ'אנס הזה אגב, הצ'אנס הזה לא הולך וקטן ככל שאנחנו רואים את האימות בין הממשלה הישראלית לממשל האמריקאי, כי צריך מידה רבה של אמון כדי לסמוך על האמריקאים שישיגו לנו הסדר בצפון, והאמון הזה די נסדק השבוע.
נכון, אבל רגע, נגיד, מצד שניצל חייב להכין את עצמו למלחמה, והוא מכין את עצמו, ויש ביכולתו לעשות מלחמה בעזרת השם מוצלחת, אבל מה אנחנו צריכים להבין? גם אם אנחנו לא זקוקים לתמיכה אמריקאית מעשית בתוספת חימוש, אנחנו כן זקוקים, אבל גם אם לא, אנחנו זקוקים לתמיכה באום וללגיטימציה, מכיוון שמלחמה גדולה כזאת, גם אם היא תפגע מאוד בעורף הישראלי חלילה, ויכולה לפגוע מאוד בעורף הישראלי, היא תפגע מאוד במדינת לבנון, יהיו שם הרבה אזרחים שיפגעו, כי חיזבאללה נמצא עם מערכות הנשק שלו בתוך האוכלוסייה האזרחית, ולא ניתן לבודד ביניהם, וכשיהיו שם אתרי הרס גדולים ואזרחים רבים הרוגים, ויהיה קול צעקה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצוקה קשה של איך ממשיכים את המלחמה, ונהיה את
זה... אני שואל אותך, כמי ששומע את התרחישים האלה, ושומע עד כמה אנחנו תלויים בתמיכה האמריקאית, האם נתניהו שגה בהתנהלות שלו, כשהוא הורה על המשלחת לא לצאת לוושינגטון, כתגובה להצבעה במועצת הביטחון?
אני לא יודע, אני לא עוסק בזה, אני לא יכול להגיד ככה או ככה, אבל אני כן מבין את המלחמה שיכולה להתפתח, ואנחנו כן צריכים להבין עוד משהו מאוד חשוב. למה חיזבאללה נלחם בנו? באופן של הצהרה, חיזבאללה מסביר שהוא מבטא סולידריות מול הלחימה של חמאס, הוא מונע מצה"ל ריכוז מאמץ להכרעת חמאס, הוא מפצל את כוחותינו, חלק לצפון, חלק לדרום, ועל ידי זה הכוחות שלנו ברצועה לא מספיקים בשביל להכריע, וכל עוד יימשך הלחימה בדרום, הוא עושה את שלו, זה הרציונל שלו, אבל יותר עמוק מזה, באופן של מחויבות דתית, ביסוד הרעיון שקוראים לו בערבית אל-מוקאומה, הוא מצא הזדמנות. כן, אבל מילה התנגדות מקטינה את זה. זה קוממיות, צריך לומר. כמו שאנחנו מתפללים תוליכן לקוממיות לארצנו, יש להם חובה לפעול לקוממיותה של ההתפשטות האסלאמית. ודיכוי של המדינה היהודית. זאת אומרת, מעבר לזה שכאילו יש להם עניין של עזרה לחמאס וכמה נקודות מחלוקת בענייני הגבול, יש להם שאיפה ברורה לחיסול מדינת ישראל ולכבוש את ירושלים. הם מדברים על זה. כל חלל שהם מציגים למשפחה אצלם בחיזבאללה, מוצג כחלל שהיד בדרך לאל-אקסה. זאת אומרת, יש לזה צידוק דתי, המלחמה היא דתית, והיא ממצה מבחינתם הזדמנות לעוד מדרגה במלחמה נגד ישראל.
מלחמת ובנתן... דת זה למעשה הדבר הכי מסוכן לאזור שלנו, ואמרת קוממיות, אז אני נזכר דת. במה שנתניהו ציטט פעם, כמובן את מה שרשי אומר, והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה. אז נאחל נכון. שגם אנחנו נחזור להתנהל במרחב בקומה זקופה.
אצל בן גוריון זה היה בבסיס תפיסתו את הציונות, והגדרת מטרת הציונות שלו הייתה גאולת ישראל, קיבוץ גלויות, קוממיות לאומית. ולכן גם מגילת העצמאות מתחילה במילים בארץ ישראל קם העם היהודי, בה חי חיי קוממיות. וקוממיות אנחנו יודעים מה זה מהתפילה ומברכת המזון ומהם מה לא, הכל. וגם תפילת הכהן הגדול בצאתו מבית קודש הקודשים, שתהיה השנה הבאה לנו לטובה, שנה שנלך קוממיות בארצנו. והם מצליחים למנוע מאיתנו ללכת קוממיות בארצנו, כי הצפון נטוש והאוכלוסייה חס ושלום.
אלוף לשעבר גרשון הכהן, תענוג לפתוח שיח ביטחון, ואז בסיומו לדבר על אמונה וביטחון.
אבל זה העניין, אנחנו נלחמים פה מלחמה על בסיס האמונה, ונתפלל שאוכלוסייה שגורשה מהבתים, בעת המלחמה, תוכל את החג הפסח הבא הם לטובה לחגוג בבתים שלהם, הלוואי, זה יהיה נס אם זה יקרה.
תודה רבה לך, אלוף במילואים גרשון הכהן. ערב טוב.
ערב טוב.
פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אמנם בסוף השעה, אבל בעצם איתך רצינו לפתוח. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנפל בשביעי באוקטובר. שלום לך, ערב טוב.
ערב 173 עמים.
וואי, ככה אתה סופר את זה.
כנראה שצריך להזכיר לכולם שזה כבר 173 ימים.
כשאתה אומר להזכיר, כי אתה מרגיש שהציבור הישראלי שכח, חזר למריבות שלפני השביעי באוקטובר, כי זו קצת התחושה שלנו אחרי המהדורה היום.
מרגיש סוג של נרמול ששמים בחדשות כל מיני נושאים אחרים. אני חושב שהנציגי ציבור שלנו שיושבים בכנסת שכחו ממה הם צריכים לקום בבוקר וללכת לישון בבוקר. יש 134 נפשות שחיים בגיהנום כל יום מחדש. ומישהו, אני חושב נציגי הציבור, צריכים לחשוב אך ורק על הנושא הזה ואיך פותרים את המשבר הכי חמור שקם לעם היהודי אני לא יודע מתי.
בוא נדבר על הסיפור האישי שלך הכואב כל כך, והייתה התפתחות כי השבוע אחרי החלטת מועצת הביטחון, שבעצם קיבלה את הקריאה להפסקת האש בגלל שאמריקאים לא הטילו וטו, התקשרו אליך מהבית הלבן. ספר לנו מה היה שם בשיחה.
אז אני רוצה רק לדייק, אבי, יש לכלל האזרחות הכפולה של ארצות הברית וישראל קשר שבועי עם נציגים מארצות הברית, והתקשרו, ביקשו שכולנו נעלה על הקו, כי הם ראו את עוצמת התגובה של ממשלת ישראל. היה להם חשוב ברמת התקשורת הטובה שיש לנו איתה להסביר שמבחינתם שום דבר לא השתנה במדיניות האמריקאית לנושא הזה. שהסעיף המדובר, סליחה, ההצהרה המדוברת של האום, שהיה בסעיף שציין מפורשות הקריאה לשחרור כל החטופים במיידי, הוא נושא חשוב וטוב שהיה בו. ובאותם רגעים
מעניין, כי שאלתי על זה בדיוק את גלעד ארדן,
יושב שם שר הביטחון של מדינת ישראל ומדבר על קבלת הנשקים הכי מתקדמים כדי להמשיך להגן על מדינת ישראל, והם לא הבינו מה יש בהימנות הזאת כזה תגובה ישראלית.
תשמע, אני שומע אותך והלב יוצא, וקשה גם לדבר, אבל בהקשר הזה, מעניין אותי באמת לשמוע ממך, אם אתה מקבל את העמדה האמריקאית, כי מצד שני, דיברנו עם השגריר גלעד ארדן, שגריר ישראל באום, והוא אומר, להחלטה הזאת יש משמעות, כי בעצם לא דרשה, לא הטיל לשום שום סנקציות על החמאס, לא גינתה את החמאס, כמו באירועים אחרים של חטיפות, מקרים פחות קשים, כמו שהיה בבוקו חרם, וראינו גם את התגובה של החמאס אחר כך, ובאמת מעניין אותי מהעמדה שלך, כמי שחווה את זה לא מהצד, אלא מתוכו. האם אתה חושב שהעמדה האמריקאית היא עמדה שמתקבלת על הדעת?
אני מציע, אבי, ולכל השומעים שלנו עכשיו, לקחת שלושה צעדים אחורה, ונזכור, בשישה חודשים האחרונים, ממשלת ארצות הברית עשתה למען מדינת ישראל. באותו שבוע הראשון הגיע לפה לא רק שר החוץ, גם נשיא עצמו, ובהיעדר מילה אחרת הציל מדינת ישראל ממה בכמה חזיתות בו זמנית. וארצות הברית היא זאת שמספקת לישראל נשק בלי סוף, על מנת שנעשה את המשימה שממשלת ישראל
הסירה של השפטת החמאס. רובי חן, אנחנו שומעים את הג'ינגל מתגלגל ברקע, ואני רוצה לבקש ממך שאנחנו נמשיך את השיחה הזאת במהדורה הבאה שאני אגיש כאן, כי חשוב שדעתך תשמע, והדברים שלך במיוחד עם ההתחלה שבה פתחת, עד כמה אנחנו צריכים היום את אחדות השורות, ולא את ההתנהלות הפוליטית שלפני השביעי באוקטובר, חשוב שהם ישמעו. ודברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. אז בבקשה, בחצי משפט.
הסקופ הרי, זה שהיו מספר החלטות שעמדו על השולחן, שארצות הברית יכלה להתקדם איתם. הנוסחים השונים שותפו עם ממשלת ישראל, והנוסח שבסוף ארצות הברית שמה שם את הימנות, זה משהו שנציגי מדינת ישראל ידעו עליה.
מעניין מאוד. מעניין מאוד, רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנפל בשביעי באוקטובר, תודה ששיתפת אותנו בתחושותיך, הלב שלנו איתך ואיתכם כל הזמן.
אני אשמח שמשפט אחד, שאיתי, בן חגית, גיבור ישראל, כל מי שיכול, אני מאוד אשמח שנזכור אותו בקדיש, בבתי כנסת, ולדעת שגיבור ישראל הזה עוד לא חזר למדינת ישראל, הוא צריך לחזור לישראל שיהיה בו קבורה, כמו גיבור ישראל שמגיע לו.
נזכור אותו תמיד, והדברים שלך מרטיטים, והוא בהחלט נשמעו באוזני כל המאזינים שלנו. אתה רואה, הקול שלי רועד כשאני מדבר איתך. תודה רבה לך, רובי חן. עד כאן המהדורה שלנו לערב, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. מה נאמר שנשמע בשורות טובות. כאן אבי בלום באולפן, ניפגש שוב ברביעי הבא. ערב טוב.